אנחנו צריכים לעשות קצת חזרה מה שראינו לפני שבוע, לגלות לאן אני רוצה להגיע. אז הדבר הראשון שאני מקווה שזה מעניין, איפה התחלנו? התחלנו דווקא בעניין של, של קורבן פסח, של קורבן פסח, שצריכים לאכול את זה אצלי. הלילה הזה כולו אצלי. אבל לבשל, יש איסור לבשל. יש שאלה שעולה בגמרא, מה המצב אם בן אדם קודם כל עשה צלי ואחרי בישול, קודם עשה בישול ואחרי צלי, האם נחשב הבישול? ובאמת אפשר להגיד שזה שתי שאלות. יכול להיות שאחרי שכבר עשיתי צלי, האם הבישול שבא אחרי זה פוסל את הצלי, או מצד אחד, יכול להיות שזה לא פוסל בכלל, יכול להיות שעברתי על איסור, עכשיו זה אסור מה שעשיתי. בכל זאת, הגמרא, וזה גמרא בפסחים, במקור שלוש, מתחיל לשאול כל מיני שאלות לגבי הבישול בישול אחרי צלי, ומבוא אלי לחידתניא, אני באמצע, בישלו ואחר כך צלעו, או שצלעו ואחר כך בישלו, חייב. מה זה, למה חייב? בגלל שהיה פה בישול. בישלו מבישלו ואחר כך צלעו, חייב דהו, באשלי, הוא עושה מעשה של בישול על קורבן פסח, וזה אלו אצלו ואחר כך בישלו, הוצלי אישו. עמי, אמר וכהנה, המני רבי יוסי היא. דתניא, ועכשיו יש לנו מחלוקת בברייתא. יוצין ברקיק, ובואו נשים לב, הגמרא מנסה להוכיח הדין לגבי קורבן פסח, והולך לסוגיה של מצה. אז בבחינתנו, כמה ימים לפני חג הפסח, אז זה עניין הדיומה, וזה עניין הדיומה. אבל מה למדנו בברייתא? יוצאים ברקיק השראוי, ובמבושל שלא נימוח, דברי רב מאיר. יוסי אומר, יוצאים ברקיק השראוי, אבל לא במבושל. אף על פי שלא נימוח. אז פה יש מחלוקת לגבי המצה. אם לקחתי את המצה, ושמתי את זה במים, אז במצב כזה, אז אומרים רב מאיר, שניהם אומרים שאם מצה שרויה, אפשר לאכול את זה כמצה מצווה. אבל רב יוסי סובר מבושל לא פוסל את זה, זה שאלה אחרת. האם זה עדיין נראה כמצה, יש צורת הפת או לא? מבושל שלא נימוח. רב יוסי אומר, יוצא ברקיק השרוי, אבל לא במבושל. זאת אומרת, אף על פי שלא נימוח. למה? שרב יוסי כנראה סובר שיש מצב של בישול אחרי, יש מצב של בישול אחרי האפייה, וזה פוסל את זה. אז זה בעצם המחלוקת. יש אפייה אחרי בישול, או יש בישול אחרי אפייה, או לא. אז לפי התנא קמא, לפי רב מאיר, מה הוא אומר? הוא אומר שהבישול בעצמה לא פוסל. יש שאלה אחרת, יש לי מצה פה או אין לי מצה פה. זה לא שהבישול פוסל את האפייה. אבל לפי רבי יוסי, מה אני אומר? זה לא משנה אם זה נשאר או לא נשאר. אם זה מבושל, זה לא נחשב כמצה כבר. לא משנה אם זה עדיין נמצא. מצה צריך להיות דבר שעבר את המצב של אפייה, ולא בישול. אז עוד פעם, הבעיה מצה מבושלת, זה לא בעיה של חמץ פה. גם כי מצה שרויה, יש אלה שמחמירים לא אוכל שרויה. פה אנחנו רואים שלשני הדעות בברייתא, גם לרבי יוסי וגם לרב מאיר, הם סוברים ששרויה בסדר. הבעיה של מבושל זה בעיה אחרת. מה זה פת? פת זה דבר שעבר תהליך של אפייה, זה פת. אם עבר תהליך של בישול, אז עכשיו יש לי מחלוקת. לפי רב מאיר, זה די נחשב כאפייה. ופה השאלה, אם יש צורת הפת או לא. לפי רב יוסי, יש אפייה אחרי בישול, יש בישול אחרי אפייה, ולא משנה אם זה, אם המצה נשאר כמצה או לא, זה כבר נחשב כדבר שעבר תהליך אחר. אז זה בעצם המחלוקת פה. נכון, אז זה גם כן יכול להיות שאלה לגבי לחם, במיוחד יכול להיות שאלה לגבי מה שנקרא הבייגלס, בייגלס באמריקה, איך מכינים אותם. מהסוגיה בפסחים, עברנו למסכת ברכות. בעצם תוספות אמר לנו ללכת לשם. במקור חמש תוספות אמר, מה המסקנה? אולה אמר, עדיין במקור שלוש, אפילו תמר רב מאיר, שאנחנו דמקור ובשם ובשל מכל מקום. שלגבי קורבן פסח, זה לא עניין האם הבישול עושה משהו, לא. היה אסור לעשות בישול על אותו קורבן פסח, אז יכול להיות שאפילו רב מאיר היה מסכים. אז תוספות, אולמר אפילו תמר רב מאיר, הוחמד מפסח עושים השוואה בין פסח לבישול מצה. והיינו, דלא כמסקנה דקצת מבורכים. זה לא כמו המסקנה שראינו בגמרא ברכות. גמרא אתם אולה משמי דבי יוחנן, שלקות, אז בואו נסתכל באותו גמרא, בגלל מה שאומר לנו פה, לא להתייחס כל כך לרב יוסי, בגלל שלמסקנה לא פוסקים ככה. אז בואו נסתכל. פה השאלה לגבי ברכות. והכלל היא לגבי ירק, אם יש ירק שאפשר לאכול אותו חי, אז הברכה, או אוכלים אותו חי, אז הברכה בור פרי אדמה. ומה קורה אחרי שמבשלים? האם הבישול עשה משהו אחר ואיבד את הברכה? או להפך, יכול להיות שיש איזשהו פרי או ירק שדווקא לא אוכלים אותה כאשר הוא ועבר תהליך של בישול, אז עכשיו קיבל את הברכה. אז פה עוד פעם נסתכל בסוגיה פה. וירקות אומר וכו'. קטני ירקות דומי דפת. מה פת שנשתנה ידי האור, אף ירקות נמי שנשתנה ידי האור. קצת זאת אומרת שלקות, מה שמבושל, מברכים עליה בור פרי אדמה. אז כמר עכשיו אומר, לא, זה לא כל כך פשוט. זה קצת תלוי במה מדובר. או קצת אולה משמיד רב יוחד אמר שלקות מברכים עליהם שהכל מעברו, ואני אמר כל שתחילתו בורי פרי אדמה שלקו שהכל מעברו, וכל שתחילתו שהכל מעברו שלקו בורי פרי אדמה. זאת אומרת, פה השאלה אפילו פילוסופית, מה הייעוד של אותו ירק? האם הייעוד היה עם בישול או בלי בישול? הייעוד היה בלי בישול ובישלתי, איבד את הברכה. הייעוד היה עם בישול, אז אכלתי את זה בלי בישול, אז אני אומר שעקו, בגלל שזה לא הגיע לייעוד. דורש רב נחמן שומר רבי, אומנו בשמו שלקות מברכים בר פרי אדמה, וחברינו ידעו מארץ ישראל, אומנו אולה משמיד רב יוחנן, אמר שלקות מברכים עליהם שעקו נברו, ואני אומר במחלוקת שנייה דתניה. יוצין, אז עכשיו הגיע למה שהברייתא שראינו לגבי קורבן פסח. ועכשיו עוד פעם, מדובר במצה. דתניא, יוצין ברקיקה שראוי ומבושל שלא נמוך דרב מאיר. אז עוד פעם ראינו את זה. רב מאיר סובר שמצה שרויה, אפשר לאכול את זה גם למצה מצווה. אבל אם מבושל, אז יש שאלה. עדיין יש צורת הפת או לא? רב יוסי אומר, יוצין ברקיקה שראוי, אבל לא במבושל, אף פי שלא נמוך. זה כמו שראינו במסכת פסח. ולא היא. ועכשיו הגמר, לא, זה לא נכון. זאת אומרת, העניין הזה, תשים את זה בצד. תקולי אמו שלקות מברכים עליהם ברפרי אדמה. ועד כאן לא כאמר רב יוסי, הטעם, לא בגלל שיש בישול אחרי אפייה וזה נחשב, אלא משום דבעינון תמצא ולקה. הבעיה של הבישול זה לא שזה כבר לא מצה ואני צריך משהו אפוי, לא, יש בעיה אחרת לגמרי. אחרי שאני מבשל מצה, אז לא כמו שהסברתי את זה פעם ראשונה, שאיבד את צורת הפת והכל תאוי בצורה. אגב, רב יוסי לא הסכים לזה, זה היה רב מאיר. רב יוסי אומר, לא משנה, אם בישלתי את זה, לא. אז למה? אז הייתי אומר, בגלל שיש בישול אחרי אפייה, לא. זה לא הבעיה שאני עשיתי את המעשה הזה, הבעיה התוצאה. מה זאת אומרת התוצאה? אני יכול להגיד את זה ככה. זה בגלל החפצה. מה הבעיה עם החפצה? החפצה זה כבר לא מצא. למה זה לא מצא? בגלל איבד את המצא. אבל הוכה אפילו רבי יוסי מודה. אז רבי יוסי מודה לגבי הדין הברכות של הירק, זאת אומרת שאין מחלוקת פה, מחלוקת רב מאיר רב יוסי, זה, לפי המסקנה פה, זה אך ורק לגבי מצה, ואין לנו כלל לכל התורה כולה שיש בישול אחרי אפייה. מה זאת אומרת? אין דין כזה שיש בישול אחרי אפייה. להפך. מה אנחנו סוברים? זה לא משנה, אין דין כזה. בסדר. אז עד עכשיו ראינו את קורבן פסח, יש איסור במעשה של בישול. זה דין מיוחד של קורבן פסח. אחרי זה יש לי דין מיוחד של מצה, וזה צריך להיות תם מצה. אבל מה שאני רואה, שלמרות שהניסיון בגמרא להגיד לנו שיש לנו כלל, שיש בישול אחרי אפייה, אומרים לא, אין כלל כזה. אפילו רבי יוסי מודה, יש דין מיוחד לגבי מצה, שאני צריך טעם מצה. אגב, הטעם מצה, אנחנו רואים במשנה מפורשת. איזה משנה? אין אוכלים אחר הפסח אפי קומן. זאת אומרת שאנחנו היום, בזמן הזה, זה הטעם צריך להישאר בפה. גם הטעם של קורבן פסח צריך להישאר. אז עוד פעם אני אומר, שלמרות שהיה פה ניסיון בכמה סוגיות, להגיע למסקנה שיש בישול אחרי אפייה, בסופו של דבר, המסקנה של הגמרא, שזה לא נכון. וזה בעצם היה מה שתוספות אמר שם במסכת פסחים. הוא אומר, אבל זה לא נכון. זה לא כמסקנה במקור חמש. זה לא כמסקנה דקצת מברוכים. זאת אומרת, תמאו למשן ויוחם שלכם מברוכם עליהם שהכל. רבי יוסי, למה? אך יגע במצד, בישהו מבט אל אפייה. אך אינם בישהו מבט אל אפייה. על כן, לא כמר רבי יוסי, אלא דבו אינן תמצא. וכל עניין זה דווקא לגבי מצה, יש דין מיוחד. עם כל ההקדמה הזו, עכשיו אנחנו יכולים ללכת, ויש שיטה של היראים. היראים זה רבי לזר ממינץ, הוא כתב ספר הלכה, זה מקור 17, והוא כותב ככה. אגב, הוא מתייחס לדיני שבת. כל דבר שנתבשל או נאפה, כל צעור, מותר לכל דבר שנבשל או נעשה כל צרכו, אין במשום בישול, שאין בישול אחר בישול. אם דבר נתבשל, אז זהו, אין בישול אחר בישול. אבל יש בישול אחר צלי, ויש צלי אחר בישול. אז הוא מביא את הגמרא שהתחלנו בה בפסחים, לגבי קורבן פסח. תניא בפסחים פרק כל שעה. אז שם הוא אומר שזה בן אדם חייב. ומה היה המסקנה שם? ראינו המסקנה. לא, זה דין מיוחד. של קורבן פסח. אז אחרי זה מביא את כל המחלוקת של רבי יוסי וכו', הוא דן יוצא ברכי כאשר והדין של מצה, הוא מבושל של נימוך, דבר מאיר, רבי יוסי אומר יוצא ברכי כאשר ולא במבושל, ואבי שלא פירש גם במצה לחם כתיב, זה הבאינו נקרא לחם, אלא אפוי, זה דין של אפייה להיות לחם, ולא מבושל. וכשבישלו אחר פיותו נקרא מבושל, יש בישל אחר פייה, הוא הדינמיץ לאו ואחר כבישלו דייש בישו אחר צלי. ראי זה, הוא אומר לנו חידוש. נו, מה הלכה? רב מאיר ורב יוסי, אמרינם בערבין, הלכה כרב יוסי. אז מה שלזר מיץ עשה, מה שיראים עשה פה, אתה אומר, אתה לא מבין, עמיחי, אתה לא מבין את ההב המינה של היראים, אני לא מבין את המסקנה שלו. הוא, נכון, אני הבנתי, שככה היה הגמרא, בגלל זה חזרתי לגמרא עכשיו, שבמסכת פסחים היה דין מיוחד לגבי פסח, שם כתוב אסור לבשל. לא זה לא כל כך אכפת לנו, יש בישול, חבישול, לא. אסור לעשות בישול על קורבן פסח. לא משנה איזה סדר. המעשה של בישול אסור עם קורבן פסח. וזה לא מגלה לנו איזשהו תובנה לגבי הדין שיש בישול אחר אפייה או לא. לא, יש איסור לעשות בישול, זה המסקנה. ולגבי מצה, מהי המסקנה? המסקנה, אני צריך לחם. ואם אני מבשל, זה לא לחם. זה לא מחדש לי דין שיש בישול אחר, לא. זה לא מגלה לי איזשהו הבנה לגבי בישול אחרי אפייה, אפייה אחרי בישול, פה אני צריך מצה, ואם בישלתי את זה כבר אין לי מצה, בגלל שאני צריך טעם של מצה וזה חסר. ועכשיו, אם הבנתם לאן היראים מגיע עכשיו, הוא כל דבר אמר לנו, יש מחלוקת רבי רב יוסי, הלך כרב יוסי. אגב, זה נכון, זה כלל בגמרא, אבל יש פה בעיה. הבעיה זה להבין את רב יוסי. לפי המסקנה, רב יוסי, הוא לא אומר שבכל התור כלל יש לנו כלל שיש בישול אחר אפייה. זה לא מה שהוא אמר. להפך, לפי המסקנה של הגמרא, הוא לא אמר את זה. אלא הוא אמר שאני צריך מצה, ואם בישלתי זה לא מצה. זאת אומרת, אני יכול אולי להבין שיש יסוד כזה, אבל זה במפורש, הוא אמר, זה לא, זה דין מיוחד של מצה. ועכשיו יראה מלאה, יש מחלוק מרב יוסי לאחר רב יוסי, מאוד יפה, צריך להיות המסקנה שלו, נכון, הלכה כרב יוסי לגבי מצא, ולא צריך ללכת יותר רחוק מזה, בגלל שזה היה המסקנה במסכת ברכות, שאי אפשר ללמוד מהרב יוסי הזה לגבי דיני ברכות. אז הוא ממשיך קצת למטה, הלכך, אחרי שפירש שיש דבר מתפשל בכלי שני, ויש בישול אחר אפייה, אחר אפוי וצלי, ויש צלי אחר בישול, ייזהר אדם שלא ייתן פת אפוי בשבת, אלא בכלי שני, במקום שהיד סולדת בו, וגם בצלי ייזהר כמו כן, וגם המבושל לא ייתן אצל האש בחום גדול שהיד סולדת בו, ואם עשה חילל שבת וחושש שאני לא, מסקילה וחטאת. אני רוצה לעצור שנייה, להבין את מה הוא עשה לנו. לפי היראים, אם יש לי חלה, חלה אפוי לגמרי, ואני שם את זה על הפלטה בשבת, שזה כלי ראשון, אני שם את זה ישר. הוא סובר שיכול להיות שעברתי על איסור של שבת, בגלל ששמתי את זה על הפלטה. איך הגיע לזה? זה דבר מדהים. ויותר מזה, שמתם לב ללשון שלו, הוא אומר, חושש אני שיש פה איסור סקילה וחטאת, ממש חילל שבת לגמרי. איך הגיע לזה? סליחה, לדעתי זה פלא. ויש כמה וכמה ראשונים שפשוט לא קיבלו את החידוש הזה. אבל בכל זאת אנחנו נראה מה קרה עם החידוש הזה, שבכל זאת זה הגיע לנו לשולחן ערוך, ובאיזושהי צורה, גם את זה צריך, גם כי מביא ראייה, קצת ראייה, וגם בעל הלכות גדול, פוסק הלך רבי יוסי בהלכות פסח, אבל עוד פעם, זה לגבי דבר מסוים, ואני לא אכנס לזה עכשיו. רביה והמורדכי, שניהם הכירו את הספר יראים, ורביה כותב במקור 18, ושמעתי אומר, אין בשלח הרבישול בשבת, לגבי בישוח הבישול אין. כל שבא בחמים לב שבא מדיחין וכן, אין אפייה אחר אפייה בשבת, אבל יש אפייה אחר בישול ויש בישול אחר אפייה, כגון לשרות לחם ברותח, ואין אנו בקיאים אם גם בכלי שני מתבשל שאנחנו חמים בדבר לגבי תבלין ומלח. זה מה שנקרא. וגדדן יוצא מרקיק השרוי במבושל שלא נמורך. ויוצא יומר יוצאים מרקיק השרוי, אבל לא במבושל, ופי שלא נמורך, ולך קרב יוסי. אז זה פחות או יותר, הוא מצטט את היראים, הלך קרב יוסי. אבל רב יוסי אמר את זה לגבי מצא, לא לגבי שבת. הוא אומר, יש דין מיוחד לגבי שבת. ומה הרביה אומר? ולאו מלטה היא. זה פשוט, זה לא נכון. דהום הייתי לה בפרק עצם מברך ומסקינן. מה המסקנה שם? עד כאן לא קומר ביוסי, אלא לגבי מצא. דבאינן תם מצא בפיו ולקה. אז הוא אומר, מאוד יפה שהיראים רוצה להגיד לנו חידוש, שהדין הזה שייך לדיני שבת, אבל זה מפורש לא נכון. זה לא המסקנה של הגמרא. אז גם המורדכי מביא את היראים, הוא גם כן מביא את זה, והוא גם כן מביא את העניין הזה, ואם עשה חילל שבת, מי הוא רב יעקב דלאו מלטהי? הוא כמו רב יוסי, אלא לגבי מצד, ואין את המצד בפי ולקה. אז אנחנו רואים שכמה ראשונים, שפחות או יותר באותו תקופה של היראים, ראו את זה, הביאו את זה, ולא הבינו אותו, ואמרו שזה ממש, להגיד שזה לא נכון. הבית יוסף עושה איזושהי סקירה של הדברים, הוא גם כן אומר שפשוט אנחנו לא פוסקים כרב יוסי, גם לדיני ברכות לא פוסקים כרב יוסי. וזה מאוד יפה להגיד, מחלוקת רבי רב יוסי, הלך רב יוסי, אבל הגיעו למסקנה שמחלוקת רבי רב יוסי זה אך ורק לגבי מצא, וזה לא לגבי כל התורה כולה. אז מאוד מאוד מוזר. נדלג קצת ונסתכל בשולחן ערוך לראות איך הדברים הגיעו. ואנחנו רוצים ממש לקרוא קצת לאט ולהבין ולדייק. מקור 22 שין יוד חט, שזה שם דינים של בישול, דלת והי. דלת. בשל כל צרכו לגבי, בסדר, בוא נראה. ויש שם דווקא אם מצטמק ויפה לו. ואם לא נתבשל כל צרכו, ואם נתבשל כמאכל בן דרסאי, שייך בו בישול אפילו בעודו רותח. והני מילו שיש בו בישול אחר בישול, בטעם שיש בו מרק, והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת. לגבי יבש, אין דין של בישול אחר בישול, רק לגבי נוזלים, בגלל שאז זה באמת מתבשל עוד פעם. ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני שבת, אין שרין אותו בחמין בשבת, אבל מדיחין אותו בחמין, ובו יש מי שאומר, עכשיו אתם יודעים מי זה, יש מי שאומר, דדבר שנאפה או נצלה, אם בשלו אחר כך, במשקה, יש בו משום בישול. ואסור לתת פת אפילו בכלי שני שיד סולדת בו, ויש מתירין. אז מה המחבר עשה פה? זה אחת הדוגמאות שבאמת אנחנו חייבים לחזור עכשיו לבית יוסף, לראות את כל הדיון שלו. מה הוא עשה? הוא הביא את שתי הדעות. הוא הביא את היראים, והוא הביא את אלה שחוקים עליו. הוא אומר שיש אלה שאומרים שיש מצב שבישול אחר אפייה, או אפייה אחר, אבל הוא אומר שיש מתירים. הרמה, הגה, בכלי שני, ויש מתירים בכלי שני, זאת אומרת, בכלי ראשון יש בעיה, זאת אומרת, יש לי חלה, ואני רוצה לשים את זה במרק, על האש במרק. אז לגבי כלי ראשון יכול להיות בעיה, אז ויש מתירים, אז הרמה אומר, בכלי שני יש מתירים. זאת אומרת, שזה ראשון לא מתירים. ואז הוא ממשיך לומר, ויש מקילים, אפילו בכלי ראשון. ונהגו להיזהר לכתחילה, שלא ליתן פת אפילו בכלי שני, כל זמן שיד סולדת בו. אז, קודם כל, אני צריך להגיד, שגם המחבר וגם הרמה, לא פסקו כמו לא זה ממיץ. למה אני אומר את זה? הם לא פסקו פה שיש איסור סקילה ויש עניין של חטאת, שיש איסור דיראיתא. מה הם מביאים? שיש דעה כזו. ומה עוד אומרים? שבמיוחד אצל הרמה, מה אנחנו רואים? שיש מחמירים ויש מקילים. יש אלה שמחמירים, יש אלה שמתירים בכלי שני, ויש אפילו אלה שמקילים בכלי ראשון. ונגו להיזהר לכתחילה שלא יתן פת אפילו בכלי שני. אז הוא אומר שלגבי אשכנזים, שהמנהג, שאם הכלי שני זה יד סולדת, אז לא ראוי. אגב, מה זאת אומרת? ואני אצטרך לתקן את כל מה שאני אומר פה עוד מעט. מה זאת אומרת? שיש לי מרק בצלחת, אז אסור לי לשים חלה בתוך המרק. אם זה חם, זה יד סולדת, זה כלי שני, אז עקרונית זה אסור. אז תשימו לב מילה עקרונית, זה מילה. נסתכל במשנה ברורה, ממדלד, ואסור לתת פת. הוסיף בזה דין אחר, תראי לי לדעה זו, די יש דברים שמתבשלים אפילו בכלי שני. אגב, יש דברים שמה שנקרא קלי בישול. דברים שאפילו בכלי שני, אם אני לוקח ביצה, ואני שם את זה בכלי שני, שיד סולדת פה, זה יתבשל. יש דברים שמתבשלים על צבירלנד, אין שייך בזה בשל אחר, אפילו צליה, ועוד דין להפך. אם אני אומר, אפילו בכלי ראשון זה מותר, אגב, מי אמר את זה? זה היה דווקא הרמה. ויש מקילים אפילו בכלי ראשון. מה זאת אומרת? שאני לא מקבל את הכלל הזה, שיש אפייה אחרי בישול או בישול אחרי. אין שייך שם בישול אחרי אפייה או צליה. ממה, ונוגו להיזהר פירש, שאין נותנים לחם במרק של הצ'ולנט, בקערה שהיא כלי שני, וכל שכן שיזהר שלא לערות עליהם מכלי ראשון. ואותם שחותכים הבצלים ונותנים לתוך המרק בקערה, לא ישימו רק אחר שלא תהיה יד סולדת במרק, דבלחם יש כולה מחמת שנאפה כבר, ואפילו הכי נזהרים כל שכן בבצלים שצריך להיזהר, כי איננו בקיים, עוד פעם לגבי דין הזה של קלי. וכל שכן לפי מה שרגין לתן הבצלום מתוך התבשיל, וכן מי שנוהגין איזה אנשים כשאוסן חמים רגלי בהימה לחתוך חתי ולראות עליהם המרק של הראשון, לא יפה אם הם עושים די אפילו אם לא ייתן הפת בתחילה, עד שיראה המרק תחילה בכלי, כדי שיעשה כלי שני, הלא כותב רמדי, יש להיזהר בזה, אלא אם רוצה ליתן פת, ימתין עד שלא יהיה יד סולדת במרק, או שלכל הפחות ישאב בכף, מן הקדירה כדי שתהיה קרה כלי שלישי. אז תשימו, אני אמרתי לפני כן שהמרק בהצלחת שלי זה כלי שני. אבל עכשיו הוא אומר חידוש, ולדעתי לא צריכים להגיד את זה חידוש. מה הוא אומר? אבל אם לקחתי את המרק בכלי, בכף, אז בוא נלך ככה. יש לי את הסיר עם המרק. מרק, או עם החמין, איך שאתם רוצים. ואני לקחתי את הסיר, נגיד שאני לקחתי את זה מן הפלטה, ושמתי את זה בצד. עכשיו זה כלי ראשון, אבל לא על האש. אני פותח את הסיר. אני לוקח את הכף הגדול הזה, ואני שם את זה בפנים. מזה אני לקחתי מרק. הכלי הזה שנמצא עכשיו זה כלי שני, זה לא כלי ראשון. אחרי ששמתי בכף ושמתי את זה בתוך הצלחת, זה כבר כלי שלישי. עכשיו, אני רוצה לשים חלה בתוך. לכל הדעות מה שראינו עד עכשיו, לא ראינו מישהו אמר שיש בעיה בכלי שלישי. ואני אחזור לזה בעוד מעט. אז, ודווקא מי שאמר שצריכים לעשות את זה, אם אתה רוצה להחמיר, זה היה משנה ברורה. זאת אומרת, כשדיברו על הצלחת, המציאות שלהם שלחו מהסיר ושפכו ישר לתוך הצלחת בלי כף. אז מה שנמצא בצלחת זה כלי שני. אבל אם אני משתמש בכף, אני חושב שרוב האנשים היום לוקחים אוכל מהסיר, לוקחים את זה עם כף. אז להפך, זה כבר כלי שני. וכל הסיפור הזה שדיברנו עד עכשיו אפשר לשים בצד בגלל שאין לי בעיה, וככה משנה ברורה אמר. עוד פעם, נקרא את זה. והוא אומר, או תחכה שלא יד סולדת, או לכל הפחות ישאב בכף מן הקדרה, כדי שתעקר רק כלי שלישי. וכל שכן רוצה להיתן בצלים ושומים לתוך החמים האלו, בוודאי זה מאוד לעשות כן, עוד פעם, אם ירה עליהם מכלי ראשון שיד סולדת בהם, יש בזה חשש אב מלאכה. אז מה חשש אב מלאכה? אם אני שופך מכלי ראשון, זה עירוי כלי ראשון. אבל אם אני לוקח עם הכף, זה כבר לא עירוי כלי ראשון, זה כבר, ואז אני עושה את זה, זה כבר עירוי כלי שמם וב לחתחילה, ובדבעבד, אפילו בכלי ראשון אין לאסור, תיש לסמוך על היש מקילין. זאת אומרת שהמשנברה אומר, נכון, היו שתי דעות שם, אבל לחתחילה אנחנו מנסים, אבל בדיעבד אין איסור פה. זאת אומרת שכל הסיפור הזה זה לחתחילה, בדיעבד אין בעיה. אפילו בכלי שלישי, ובכלי שלישי מצדי הפרימה גודם, בספקם להקל עין שם. אז לגבי כלי שלישי, אז גם יש לנו עוד הקלה, בגלל שכלי שלישי זה לא בעיה. אז עכשיו, עמיחי שאל שאלה, וזו שאלה שצריכים מה הדין של כלי שלישי, וגם יד סולדת? אז מה מנצח? האם העצם עובדה שזה יד, שיד סולדת, או עובדה שזה כלי שלישי. אז נראה בעוד מעט שיש מחלוקת בדבר, אבל גם כן ראינו עוד דבר. ראינו שהמשנה ברורה עכשיו אמר לנו, וכך הוא הבין את הרמה, שכל הבעיה זה רק בכלי ראשון. אפילו בכלי בעיה. אפילו בכלי ראשון אומר, האמת היא זה בדיעבד זה בסדר. זאת אומרת, השפה של יראים צריכים לחשוש פה, שיש פה איזשהו אולי איסור סקילה. הוא אומר, בדיעבד עשית את זה הכל בסדר. זאת אומרת, לפי המשנה ברורה מה אנחנו רואים, לפי הרמה מה אנחנו רואים, לפי המחבר מה אנחנו רואים, אנחנו לא פוסקים כמו היראים. אנחנו מחמירים כמו היראים, אני אגיד עוד משפט, אם נוח לנו, אנחנו מחמירים כמו היראים. אבל בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? שאנחנו לא מחמירים בדיעבד, זה בסדר. גם כן אפשר לדבר עכשיו, מה זה בדיעבד? יש שני דברים. דבר אחד שהזכרתי קצת, זה מה שנקרא קלי בישול. יש דברים, כמו שאמרתי, ביצה, שמאוד מהר מגיע למצב של בישול. אז הקלי בישול זה דבר אחד שאולי צריכים להיזהר. וגם כן יש שיטה של החזון איש. החזון איש אמר מה שעמיחי עכשיו הציע, שבסופו של דבר יד סולדת, לא אכפת לי, זה כלי ראשון, שני, שליש, רביעי, חמישי, עשירי, לא משנה. זה יד סולדת, יד סולדת, ואני צריך לחשוש. אז ככה באמת החזון איש, אבל החזון איש זה לא הפוסק היחיד. אני חושב שגם ראינו עכשיו במפורש שהמשנה ברורה לא פוסק ככה. המשנה ברורה אומר, אתה רוצה להיזהר, אז תעשה את זה, שזה לא יהיה בכלי ראשון. יושב בכף מן הקדרה, זה הכרה כלי. גם כן הגרא, אם אני לא טועה, בביור הגרא, תיימלן ברכות שם, תשלח בפרי בדם, בפסקים כתיב דאולה, בפסקים אפילו לרבי יוסי, למסקנת הברכות, כמו שתוספות שם. מה זאת אומרת? שבסופו של דבר אנחנו לא פוסקים כמו רבי יוסי. זה היה דין מיוחד לגבי מצה, ולא פוסקים כמו, שיש דין כזה שיש בישול אחר האפייה. אז אני חושב, אגר גם כן, זה לא מה שעולה ממסקנה שגורה, אז תשים איזה בצד. יותר לנקודה שלנו. מקור 25 רב משה פיינשטיין. האם יש לחשוש לדעת החי אדם דבקלי שני בבשל ביד נכוות בו? אם זה לא שייך לדם מנהג בזה, אנו בכלי שני בכל דבר, גם בכלי שני. ולא ידעו לנו שלכן החילוק בין נכוות למצוי שנוגעת לנו, וליד נכוות בכלי שלישי, זה חם, בכלי שלישי, שהוא נוגע לכל דברים, נוהגים שאין מחלקים די בכלי שלישי מקילים. זה מה שהוא אומר. לגבי כלי שלישי מקילים, אין דין של בישול בכלי שלישי. ככה רב משה אומר, ולפיכך זה הגיע לכל מיני הלכות, בעיקר לאלה שמכין את הקפה, ולגבי כלי שלישי אין בעיה. אני צריך אולי להסביר עוד דבר, ואז נגיע לעוד. יש מחלוקת בין רבינו תם לבין הרשב"ם, ומי שלא יודע, היו מה שנקרא איורי כלי ראשון. כשיש לי סיר, כמו שאמרתי לפני כן, והסיר היה על האש וזה חם, זה כלי ראשון. לקחתי את זה מן האש ושמתי את זה בצד. בסדר, זה עדיין כלי ראשון, אבל לא על האש. שפכתי את זה כלי שני. אז מה ההבדל בין הכלי שני ובין הכלי ראשון? אני הייתי אומר, לא. ומה הספרה? שהדפנות של הכלי שני זה מקרר את מה ששפכת. זאת אומרת שאם יש דפנות קרות ואני שופך את המרק, זה כבר מקרה, זה לא אותו דבר כמו לפני כן. ועוד פעם, אם אני שופך את זה פעם שנייה מהכלי שני לכלי שלישי, עוד פעם זה מקרה. ועכשיו, אני לא רוצה להיכנס לעניין של למדוד את החום ואת הקור, פה מדובר בהלכה. בכלי ראשון זה מבשל, בכלי שני אנחנו מחמירים, לגבי כלי שלישי עכשיו לבדנו גם מרב משה פיינשטיין וגם מהמשנה הברורה, לגבי כלי שלישי אז אפשר להקל. אז עכשיו אני יכול להגיד, הלכה למעשה, ומה שראינו עכשיו, אנחנו לא צריכים לבקש מרחמים להכין לנו את הקפה. אני יכול לעשות את זה בעצמי, קפה טורקי, קפה בוץ, אני יכול לעשות את זה בעצמי, אבל בכלי שלישי. מה זאת אומרת? יש את המים בקוס מן המחם, אני שופך את זה לעוד קוס, ושלישי אני שם את הקפה, זהו, מותר לעשות את זה גם לאשכנזים. אז עכשיו, זהו, שמעתם, אמרתי את זה. מה כל העניין? כל העניין לגבי כלי שני. לכלי שני, אשכנזים מחמים לא לעשות את זה, אבל גם ראינו במשנה ברורה, בסדר, בדיעבד זה בסדר. ואני מקווה שזה היה מעניין, בגלל שלא מדובר למרות היראים שצועק פה, צועק גוואלד, נכון? שהוא צועק שזה חייב חטאת, זה חייב סקילה וזה, אבל לא קיבלו את זה, לא קיבלו את הדעה הזה. וגם עצם ההוכחה שלו הגיעה מהסוגיה של מצה בכלל, ואומר לא, רבי יוסי זה אך ורק אומר את זה במצה, לא אומר את זה לגבי, מי אמר, מי הלאה לדעת שזה דין לגבי שפעת? זה היה דין של בישול, שאלו את זה לגבי קורבן פסח, היה דין של מצה, אבל מי אמר את זה בכלל לגבי שבת? ואני מבין, אפשר להגיד, שעצם עובדה שזה מבשל ונחשב כבישול אחרי שהאפייה, אולי זה גם כן יש השלכות לשבת. אבל בכל זאת, המסקנה של הגמרא פה, כנראה שזה לא היה בכיוונה. עכשיו אני רוצה להעלות שאלה לגבי, באמת, הכנת קפה. ואני לא יודע אם יש פה מישהו שבאמת שותה קפה, יש ביטוי, זה פיינשמקר. מה זה פיינשמקר? בן אדם שאוהב את הדברים היפים וצריך להיות באיזשהו סוגיה. דרך לאכול את זה. היין בדיוק ככה, קפה. יש הבדל, מי שלא מבין את זה, אז פשוט תשכחו, זה יעלה לך כסף אם אתם מקשיבים. יש הבדל בין קפה, מה שנקרא אינסטנט, שעושים כפית, שמים את זה בקוס, והטעם של קפה שמכינים את זה, אולי אפשר להגיד כמו המסעדות. יש הבדל. ופה השאלה, האם אפשר להכין את הקפה הזה. כאשר יש קפה, אז הקפה הזה כבר עבר מעשה של צלב. אז עכשיו זה בדיוק השאלה שלנו, יש בישול אחרי צליה או אין בישול אחרי צליה? זה בדיוק השאלה, זה בדיוק הנקודה. אני גם כן רוצה להראות לכם כמה שריות על מה מדובר פה. יצחק גם כן הוא אומר שבסוף, אף שאמר החמיר, אפילו בסופי כלי שני, כלי שלישי, בוודא יש להתיר, וזה שיטת המשנה ברורה וקל להבין. הוא גם כן אומר שפה יש עניין של אפילו ספק, מה מדובר פה? מדובר בספק דרייתא, זה ספק על מנהג, זה ספק על השמירת שבת, אני לא נכנס לכל מה שאומר פה, הוא דווקא כותב את זה בצורה קצת יותר לגבי קפה טורקי שאין לתאר בכוס מים החמים שווה כלי שני. בסדר, אני מסכים איתו, אבל מותר לשים את זה בכלי שלישי. זה בדיוק הנקודה, ואני אומר חבל שהוא לא כתב את המשפט הבא. אז תשים את זה בכלי שלישי. דיעבד, אין שם משנה ברורה, ואין להחמיר אפילו בכלי ראשון בדיעבד, אפילו כלי ראשון. לא להחמיר, בסדר. בסדר, עכשיו הגענו לעיקר. יש מישהו פה, אחד מהדברים האלה, או אין לכם בבית בכלל, וזה לא מעניין אתכם? יפה. אז מכל הדברים האלה, יש לי רוב הדברים פה, יש לי בבית. אני חושב...
אני מקשיב, אבל... אתם לא מבינים, מה הייתה המילה?
פיינשמקר. בסדר, אני... כל התמונות האלה, מה אפשר לעשות בשבת, מה בעייתי? איזה? למה? מה הבעיה? בפרנץ' פרס, מה אתה עושה? בוא נגיד שעשית את זה, לסדר טוב, עשית את זה בכלי שלישי. אז מה עשית? שמת מים, מן המחם, לקוס, והקוס שמת את זה לפה, ואחרי זה שמת את הקפה, אז הקפה נמצא שם ביחד, ואז בסוף אתה דוחף, לא שוחט, אתה דוחף את הקפה למטה, ואגב, אתה לא עושה אפילו מעשה של בורר פה, בגלל שלמטה עדיין נשאר מים. אתה לא הצלחת להפריד המים מן הקפה. פשוט יש לך, את הקפה נמצא למטה, ויכול להיות שאולי אפילו לא לדחוף את זה עד הסוף, אבל זה לא מעשה של שחיטה פה. זה עניין שאתה דוחף את זה. אני לא הייתי אומר שחיטה. אגב, אם עשיתם בכלי שלישי, אני חושב שזה בסדר. הדבר למעלה בצד שמאל, שגם כן יש לי דבר כזה, ואני חושב אני אשאיר את זה לפסח, לא שצריכים, אפשר גם דברים אחרים. פה, יש, זה באמת התמונה פה, למעט. יש לך פה איזשהו פילטר, ואתה שם את הקפה בפנים, ואז אתה שופך עליו מים. ועוד פעם אני אומר, לגבי האשכנזים, אנחנו מחמירים לכתחילה לעשות זה בכלי שלישי, אז עוד פעם. אני שופך את המים על הקפה, ואז הולך דרך הקפה ודרך הפילטר, זה יורד למטה לאט לאט לקוס. אגב, מוכרים את זה, רמבאוטס, מוכרים את זה, שעושים את זה, מכינים את זה לך. זה פי שלוש כסף, אבל זה בילט אין. הקפה בילט אין שם, אתה לא צריך להביא את הפילטר, לא צריך להביא את הקפה, זה בילט אין ככה. ואני חושב עוד פעם, אם מדובר בכלי שלישי, אז מה יכול להיות הבעיה? אם מסתכלים בכל מיני אתרים באינטרנט, לגבי דימה אלה, תמצאו בלבול גדול, שאנשים לא רוצים להקל ולא יודעים, ואולי קלי בישל, אני לא רואה שיש פה איסור, ועוד פעם אני אומר, מי שעשה את זה, מה שראינו, מי עושה את זה בכלי שני, זה גם כן יכול להיות בסדר. גם כן כלי שני זה עירוי כלי שני, לא מדובר בעירוי... אבל בסדר, רוצים להחמיר, אז תעשה את זה בכלי שלישי, תשים את המים לפני הקפה, ואני חושב שזה אמור להיות בסדר גמור, אבל זה מה שראינו במשנה ברורה גם כן לרב משה. אבל בסוף יש דבר, מה ראינו עכשיו? ראינו שיש דין, שמקור של הדין זה, או השיחה, היה בקורבן פסח, ודרך כלל אנחנו חושבים שדיני קורבן פסח לא שייך לנו היום במציאות שלנו, אין קורבן פסח. אז פה אנחנו רואים שדיון על קורבן פסח הגיע לדיון של מצה, הגיע לדין של דיני ברכות, הגיע עם היראים לדיני שבת, הגיע לשולחן ערוך, למרות שגם המחבר וגם הרמה, לא, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה את זה ברצינות יותר מדי, ראו את זה כחומרה. לא ראו את זה, אולי בגלל השפה שלו היה כל כך חמור, לא ראו את זה כחומרה, אבל רק כחומרה, ויש ספק, ויש זה, ויש כל מיני מצבים, אז יש כל מיני מקומות להקל, אבל הלכה למעשה, נראה לי כלי שלישי, זה מה שהנה משנה ברורה גם רבמה, שעצם עובדה, מה אמר הגרא, אנחנו לא סוברים שיש בשל אחרי אפייה, יש לנו חומרה, כזה, יש לנו נוהג כזה, יש לנו מנהג כזה, אבל אין לנו דין כזה. אז לפיכך כל מיני דברים לגבי בדיעבד, לגבי בוודאי, לגבי כלי שלישי, אז אנחנו לא צריכים לחשוש לזה. אז יש הרבה שאפילו עושים אינסטנט קופי, איך אומרים זה בברית? אינסטנט קופי. שיש הרבה שבקפה נמס גם עושים את זה בכלי שלישי. יש הרבה צדיקים כזה, אני גם כן צדיק כזה. אבא שלי גם כן נוהג ככה. אבל זה, ושוב אני אומר, זה מתוך חומר, זה לא מתוך, זה בגלל שאנחנו צדיקים. זה לא בגלל עצם הדין, אז אנחנו מחרים לכלי שלישי. אבל צריכים להבין, חוץ מהחזון איש, ויכול להיות שיש עוד כמה, אבל חוץ מהחזון איש, אנחנו סוברים כלי שלישי, ובעיקר מדובר פה בדברים שכבר עבר תהליך של צליה, אז אנחנו בעצם עניין לא אומרים שיש בישול אחרי צליה, אומרים את זה לחומרה, אבל לכלי שלישי אנחנו לא אומרים את זה, אז לפיכך אני חושב שיש פה איזשהו היתר לגבי, לגבי אשכנזים, שאפשר, מה אתה כתבת לי פה? שרב אליהו פסק להחמיר כלי שלישי בקפה נמס, זאת אומרת דווקא לעשות את זה עם כלי שלישי, או הוא החמיר אפילו בכלי שלישי, לא הבנתי את ה... אז בסדר, אז הוא אומר בכלי שלישי, זה אותו... כן, זה אותו גישה שרב משה. שרב משה בעצמו גם כן הכין את הקפה ככה. הוא אומר בסדר, בכלי שלישי אין לי מה לדאוג, אבל צריכים עוד פעם להבין. הקפה הזה עבר מעשה של צליעה כבר. אני יודע, ראיתי כל מיני דיבורים, עד כמה זה עבר מעשה של צליעה כבר. כלי שלישי אפשר להקל, בסדר, אנחנו עדיין... אנחנו נבקש מן אחינו בני ספרד להכין לנו את הקפה. ככה יש להם הרגשה טובה כל הזמן. זה לא מספיק שיש להם את הקטניות. ככה הם חושבים גם... ככה יש להם הרגשה טובה. אז נמשיך לבקש מהם. אבל עכשיו אתם יודעים את הסוד, אני גם כן יכול לעשות את זה בעצמי, בוודאי בכלי שלישי. יש שאלות? טוב, לילה טוב.